השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שבוע טוב לכולם, בשורות טובות, יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה לכולכם ברכה והצלחה, הגנה ושמחה. אנחנו התחלנו השבוע את פרקי אבות, כמובן. אנחנו קוראים כל פרקי אבות, כל שבוע בשבוע, עד חג השבועות. זמן מתן קבלת תורה, גם אחרון מצפירת העומר, עד לחג השבועות, זמן מתן קבלת תורה, בעזרת השם. אז אנחנו קצת נלמד מפרקי אבות, כדי שנוכל באמת להבין איך להתנהל בחיי היום-יום, איך להתנהג בין אדם לחברו, בין אדם למקום. פרקי אבות, כשמם כן הן, פרקים שהאבות שלנו לימדו אותנו, שבדרך כלל זה לא קשור למצוות עשה ולא תעשה, אלא לעניינים מוסריים, עניינים יותר מוסריים, עניינים יותר הומניים, עניינים יותר רוחניים מאשר טכניים. וזה פרקי אבות, ואנחנו נקרא כמה דברים בעזרת השם, כמו למשל את משנה ה', פרק א', משנה ה', יוסי בן יוחנן איש ירושלים, יוסי בן יוחנן, שהיה גר בעיר ירושלים, איש ירושלים, הוא מייצג את ירושלים, הוא גר שם, הוא אומר, יאה ביתך פתוח לרווחה, מה זאת אומרת? שהבית שלך יהיה פתוח לקבל אורחים, הבית שלך יהיה פתוח לקבל אורחים, ויהיו עניים בני ביתך. זאת אומרת, העניים ידעו שכשהם רעבים, כמו שאתם יודעים, המצב הכלכלי הם על הפנים, אתם רואים אנשים שנראים לכם שהכל בסדר, אבל אין להם מה לאכול. אני בתור עמותה, אני יודע את זה באופן אישי. אני הולך לאנשים שיש להם רכבים, ויש להם בית שהוא קרקע, בנוי קרקע, ולבושים יפה, אין להם מה לאכול. מה זאת אומרת אין להם מה לאכול? יכול להיות שיש להם לחם וחלב ומים בבית, כן, אבל באמת אין להם כסף לקניות, ובאמת אין להם מה לאכול, באמת. ואנשים כאלו שממש מתביישים במצב שלהם, ברמה כזו שהם לא יכולים לבקש מאף אחד שום דבר, ואם אתה לא פונה אליהם, ואתה מבין דבר מתוך דבר, מתוך דבר ואתה מבין שהמצב שלהם קשה, כמו שאתה רואה את האישה נניח, אתה הולכים עושים קניות, אנחנו חושבים שלנו בית כנסת, אז כל יום שבת אחרי התפילה אנחנו מוצאים קצת כיבוד למתפללים, שיהיה להם נוח, יאכלו, שירגישו טוב, ואנחנו הולכים, אליהו, ישראל, יהודה, הם הולכים, קונים כל מיני דברים. הם יודעים כבר לשים לב, אז הם רואים אישה שהולכת וחוזרת, אישה שהולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת, כבר כמה דקות, 10 דקות מסתובבת, והיא לא לוקחת כלום. אז אתה מבין דבר, כמו שמסופר על הרב מבריסק, שהגיע אליו אחד לפני הפסח ואמר לו, הרב, האם מותר בפסח, בסדר פסח, לשתות במקום היין, לשתות חלב? האם מותר מבחינה הלכתית לשתות חלב במקום היין? אז הוא מיד נכנס לחדר, הוציא 300 שקלים, נתן לו, אמר לו, כך זה לפסח, להתראות, אמר תודה רבה והלך. אז אשתו הרבנית צחקה, אמרת, תגיד, השתגעת, בוא, בן אדם שואל אותך שאלה הלכתית, נותן לו 300 שקל? מה הקשר בין הדברים? אמר, לא ככה זה עובד. הוא שאל אם מותר לשתות חלב במקום כוסות היין. זה אומר שאין לו כסף לבשר. זה אומר שאין לו כסף לעוף. זה אומר שאין לו כסף לסדר של הפסח. לכן נתתי לו את הכסף. הצלח בעניין של העניים, היום אנשים מתביישים מאוד, מאוד מתביישים, כי הם נראים כלפי חוץ שהכל בסדר אצלם. אז אתה רואה, אתה מבין דבר מתוך דבר, אתה רואה את המסתובבת, קונה, מסתכלת, בודקת, הולכת, לא מכניסה שום דבר לעגלה, לסגית, כלום, כלום. אתה מבין את זה, ואז אתה הולך, מתעניין ונותן כל שבוע, נותן כל חודש, כל מה שצריך, כל משפחה, משפחה שלה. אז העניים צריכים לדעת שאתה בשבילם, בוא נגיד, הביטחון שלהם, שגם אם אין ולא מצאנו ולא יסתדר, אתה כאן בשבילם ואתה עוזר להם. אז יהיה בתך פתוח לרווחה, זאת אומרת, כל הדלתות שלך יהיו פתוחות. כמה שם אי אפשר לממש את זה ממש, כי היום יש גנבים. פעם, מי שיודע, כשהיו גונבים, היו עושים על זה כתבה בעיתון. אם היה גנב, היו עושים על זה כתבה בעיתון. הסבתא שלי הייתה מספרת לי, שרשעים שדדו אותה, היו כמה רשעים ששדדו אותה. כולם מתו אחד אחרי השני, מתו בגיל צעיר. מתו אחד אחרי השני. שדדו אותה, ממש קשרו אותה, שדדו אותה, לאחר מכן היא נכנסה לאלם, והיא נפטרה לאחר מכן בסיבוכים רפואיים, בדיוק בעקבות המקרה הזה. ומהשוד הזה היא נכנסה לפחדים ורולה, אז היא סיפרה שפעם היו משאירים את הכסף, ואת התכשיטים, ואת הבגדים, והכל היו משאירים בחוץ עם דלת פתוחה. ואף אחד לא היה מעז לגוע, אף אחד לא היה מעז לגנוב. אף אחד לא היה מעז לקחת לגוע בגרוש, כלום, שום דבר. תמיד היו גנבים. אבל היום כל בן אדם שלישי רביעי כמעט מתעסק את זה, צריך להיזהר מזה. אז אי אפשר באמת להשאיר את הבית פתוח לרווחה, כי אם תשאיר אותו פתוח לרווחה לא יישאר לך בית. כן, צריך להיזהר עם זה. אז כן, אבל צריך תמיד שהלב יהיה פתוח, זה גם מייצג משהו שדומה לזה. ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. זה שאמרו אל תרבה שיחה עם האישה, אמרו את זה ואשתו. אז קל וחומר באשת חברו, כי נשים, למרות שיש פה הרבה נשים, ברוך השם, אפשר להגיד את זה, דעתן קלה. מה זאת אומרת? נשים, יש שתי אמרות על נשים שהן נוגדות אחת את השנייה. נשים דעתן קלה. מצד שני כתוב שלאנשים יש בינה יתרה. אוקיי? אז אם הדעה שלהם קלה, יש כאלה שאומרים אפילו שהדעה שלהם קללה, אז לא צריך להקשיב לאישה. מה את מסתכלת? הדעה קללה, יש כאלו, כן. אני מכיר הרבה נשים, זה... אני צוחק. לא, כולם פה ברוך השם, דבר פה אנשים שהם גויות. פה הכל טוב, יהודיות הכל טוב. בינה יתרה, זה אומר שהיא חכמה, שהיא נבונה. אז רגע, דעתה קלה או בינה יתרה? מסבירים את זה ככה. אישה מושפעת מהרגש. ובגלל שהיא מושפעת מהרגש, בגלל הסיבה הזו, אז היא יכולה לראות בן אדם, ולקלוט, אישה מכרת באורחים. מה זאת אומרת מכרת באורחים? אתה יכול להביא אורחים לבית, והיא תאמר לך, האורח הזה לא טוב, האישה הזאת לא טובה, זה כן טוב, זה לא טוב. היא יכולה לנתח בן אדם בשנייה אחת, לפי מראית עין, בלי שהיא מכירה אותו. איך היא עושה את זה? יש לה בינה יתרה, יש לה הבחנה דקה, כי משום שהיא רגישה, הסברתי לכם אלפי פעמים, למה האישה רגישה? האישה רגישה יותר מהגבר, כדי שתוכל לטפל בילדים. מי יודע שילד שבוכה וצועק באמצע הלילה, האישה מתעוררת, מטפלת, מחליפה לו טיטול. גבר פעם ניסה להחליף טיטול, זה ממש, עכשיו אני אתן לכם דוגמה. אם אני נניח מחליף טיטול, סתם מקרים שיש לי זמן שאני בבית בשבתות, צריך להחליף טיטול. אני משתמש בחצי משרה, כדי שלא יהיה הדמומיות של האור, וגומר חבילת מגבונים שלמה. אשתי, הרבנית הצדיקה, שתי מגבון או מגבון וחצי, היא מסיימת כבר את ההחלפה של הטיטול. אני יוצא ככה עם שקית מלאה בפסולת, היא יוצא ככה עם טיטול, סוגרת אותו ככה עם המדבקות, אני ככה עם שקיות. אז כמובן שלאישה יש הבחנה דקה יותר, טובה יותר, איכותית יותר, אישה מבינה יותר מהגבר, יש לה תובנה עמוקה יותר ורגישות. אבל בדעה, בדעת, אין, האישה יכולה להיות בזיזה, למשל, יכולה להתעצבן מהר, יכולה להיות קיצונית, יכולה לחשוב מחשבות מכלום, יכולה להיכנס לחרדות. למה רוב הנשים חרדתיות יותר מהגברים, לפחות ב-20% הנשים יותר חרדתיות? נשים חושבות כמה מחשבות קדימה. זאת אומרת, אם עכשיו אישה יכולה, נניח לדוגמה, רוצה ללכת לקנות בגדים, אז היא, לפני שהיא נכנסת לחנות בגדים, היא בודקת בראש, היא רואה את השמלות ורואה את הכל, היא בודקת בראש, בזיכרון שלה, למי יש סמלה שדומה לזו, למי יש נעל שדומה לזו, היא עושה ניתוחים, מי דומה למי, למי זה. גבר שנכנס לזוג, הוא בודק רק אם זה מתאים לו פיזית על הגוף, והוא קונה. אישה לא ככה, אישה בודקת גם חברתית איך זה ישפיע. היא מאוד רגישה, כל דבר משפיע עליה. ולכן גם באופן כללי, לאישה יש יותר חרדות ופחדים מהגבר. נשים יותר חרדתיות מגברים ב-20%, לפי דעתי 20%, לפי מה שאני ככה מעריך מהפגישות שלי עם אנשים. כי מה שאנחנו מנסים להסביר, מה זה חרדות למעשה, פחדים? החרדה היא נובעת ממקום של חוסר ביטחון. וחרדה גם יכולה לנבוע ממקום של חוסר פחד מלהתמודד עם מציאות. למשל, יש אנשים שיש להם חרדות, יוצרים לעצמם חרדות, ממקום שטוב להם. הכל טוב, הבעל בסדר, הילדים בסדר, הבית בסדר, החובות בסדר, העבודה בסדר, הבריאות בסדר, הכל בסדר. מה אומרים? הכל בסדר, תכף יהיה משהו לא בסדר, יקרה משהו, אז אם יקרה משהו והכל בסדר, אני מתרגל לטוב יותר מדי. אז בואו נפציץ את עצמנו בטילים שליליים ובאסונות קיומיים שלא קיימים, כדי לא להתרגל לטוב הזה. כי אם נתרגל לטוב הזה ויקרה איזה אסון, איך נתמודד עם האסון הזה? אז בואו נייצר לנו אסונות וירטואליים שנוכל להרגיל את הנפש להתרגל לשליליות. ומה קורה? לא אמור לקרות שום דבר. והבן אדם פשוט חי בסבל, חי בסבל, בלי שום סיבה, בלי שום היגיון. אש מכניס לעצמו, אם מישהו נוסע, תהיה תאונה. אם מישהו לא עונה בטלפון, אם מישהו לא מרגיש טוב, זה ישר מחלה. אני אומר לכם, החורף הזה, אני מקבל טלפונים מאנשים והודעות, אין. הבת שלי יש לה חום, אני אקח אותה עכשיו לבית חולים, ממש קיצוני, תוך יומיים. נכון, יש לשים לב, כמו שאומר לכם, יש הרבה מקרים קיצוניים, נכון, אבל רוב, זה וירוס, זה, צריך להרגיע, זה לא סרטן, תירגעו, זה לא התקף לו, תירגע, זה לחץ נפשי, רוגע, רוגע, תראה. אנשים מכניסים את עצמם לסטרס, מביאים את עצמם למקום הזה, של הסיטואציה הכי גרועה שיכולה להיות, הם מכניסים את עצמם לשם. למה מכניסים את עצמם לשם? כדי לקבל את הנחמה. כי ברוב המקרים בסופו של דבר לא קורה כלום. אז כדי לקבל את הנחמה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל נחמד. בסופו של דבר הנחמה הזו גורמת לאדם ליצור לעצמו עוד פחדים, עוד חרדות. ולכן, כמו שאני אומר, לפי דעתי, בן אדם שיש לו חרדות, הוא לא מעריך את החיים כראוי. הוא לא רואה את החיים עין בעין. הוא לא באמת משתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אם עכשיו בן אדם ייכנס לבית, לדוגמה, עם כף של טרקטור, ויתחיל לאכול את האורז שאמא שלו בישלה לו עם הכף של הטרקטור. זה נראה לכם הגיוני? לא. באמת, נכון שהכף של הטרקטור נקראת כף, וגם הכף שאוכלים בת המרק נקראת כף. אבל לא צריך להקצין את המצב ולהביא כף של טרקטור, אפשר להשתמש בכף הרגילה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלי מסוים, ואתה מקצין אותו לכיוונים לא הגיוניים, כמו שלא הגיוני שאני אוכל בכף של טרקטור, לא הגיוני שאני אפחד מכל צעד ושעל שקורה לי בחיים. לא הגיוני שאני אהיה חרד מכל דבר שקורה לי, מכל דבר שקורה לי, זאת אומרת, ולא קורה כלום, זאת אומרת, כל מציאות שעוברת עליי, אם זה נסיעה, אם זה לאכול, אם זה קצת כאבי ראש, כל דבר הופך אותך במחשבות שלך ובפחדים שלך לקיצונים בצורה מוגזמת, בדיוק כמו הדוגמה עם הקף של הטרקטור. ואתה לא יכול לתת לעצמך לחיות בצורה הזו. ואתה לא יכול לומר לעצמך, לא, לא, כבוד הרב, סליחה, אני פשוט לא שענן. אני פשוט מאוד מאוד עומד על המשמר, תראה מה קורה, תראה סיפורים. אבל לא ככה חיים את החיים. מי שצריך לעבור חוויה מסוימת, לא משנה כמה חרדתי הוא יהיה, ולא משנה כמה הוא יפחד, לא משנה כמה, זה לא משנה. אם צריך להיות תאונה, תהיה תאונה, אם צריך להיות מחלה, תהיה מחלה, אם צריך להיות בעיה, תהיה בעיה. אתה לא מגן על עצמך על ידי החרדות והפחדים שקיימים אצלך, אתה לא מגן על עצמך. אתה לא יוצר על עצמך איזו מגננה רוחנית, מזה שאני חרד, אולי אני טיפה שם לב יותר, אולי אני טיפה מוגן יותר, זה לא נכון בכלל. מה שקורה בתכלס, במציאות, אתה אך ורק בלבד, 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 מבזבז על עצמך את החיים. כי באמת, תראו, שימו לב טוב. האנשים שיש להם חרדות, או פחדים, הבעיה שלהם, כפולה. נניח באדם שיש לו חובות, או שיש לו איזה בעיה בעבודה, או שהוא לא מסתדר עם האנשים שמסביבו, או בלגן במשפחה, לא משנה מה. במשך היום הוא חווה את הבעיה, הוא מרגיש אותה, כואב לו, קשה לו וכו'. אבל כשהוא עולה לישון, הוא ישן. עד שהוא נרדם, לא משנה, לוקח שעה, שעתיים, אבל נרדם, 8 שעות הוא ישן. נכנס לעולם אחר. מדי עם חרדות לא. בידיים חרדות, גם מתוך שינה הוא חרד, גם מתוך שינה הוא מתעורר, גם מתוך שינה הוא לא מרגיש טוב, גם בחלומות שלו, זאת אומרת, זאת מציאות שמשתלטת גם על הצד השני של החיים, שזה השינה. הרי כאילו 30% מהזמן אנחנו ישנים בחיים, 30-40%. אז זה הצד השני, אנחנו לא מתייחסים בכלל לצד הזה של השינה. אנחנו, זאת אומרת, יש שינה וזהו, אבל זה, צריכים להבין שזה כמעט חצי מהחיים שלנו, השינה לוקחת יותר מחצי מהחיים שלנו. אז גם הצד הזה נפגע, וצד שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינה פיזיולוגית, השינה מאוד חשובה. הרמב״ם אומר שחייב לישון ב-6-8 שעות ביום. אם לא תישן ב-6-8 שעות ביום, המוח לא יתפקד כראוי. ואם המוח לא יתפקד כראוי, כל המערכות יקרסו. לדוגמה, מישהי שלא מרגישה טוב, במצב לא טוב עכשיו, ילדה בת 16, לפני שבועיים, התווכחה עם החברה הכי טובה שלה, שעתיים אחר כך התמוטטה. עד עכשיו, קומה, התמוטטה. מוויכוח עם חברה שלה. הרופאים לא אומרים את מה שאני אומר. אני שואל את המשפחה, אתם בטוחים שלא היה לה שום ויכוח עם אף אחד? ילדה בת 15-16, אתם בטוחים? אני לא איזה ויכוח. כן, היא רבה עם החברה הכי טובה שלה שעתיים לפניהם. הרופאים, אני אגיד להם את זה, יצחקו עליהם, מה הקשר בין זה לבין זה? אבל מה הרופאים אומרים? לא יודעים גם איך זה קרה לה. למה לא יודעים איך זה קרה לה? כי אף פעם לא הייתה בקופת חולים מהרגע שהיא נולדה. הכל בסדר אצלה. מערכת חיסונית, בריאות, זרימה דם, הכל תקין אצלה, 100%. מדדים באמצע, פאק. ילדה ב-16, מה יש לצפות? בריאה. הנפש משפיעה על הגוף. המוח, שהוא לא מתפקד כראוי, משפיע על הגוף. המוח, שהוא שטוף בתסבוכים, משפיע על הגוף. משפיע ישירות על הגוף. לכן אנחנו צריכים להכניס עצמנו לראש, להכניס עצמנו לראש דברים חיובים. כי אנחנו, אמרתי לכם, הבעיה של החרדות זה הפחד להתמודד או לאבד את העולם הנקי והרגוע שיש מסביבך. אני אומר לכם, זה כמעט כל מי שיש לו חרדות ופחדים, המקום הזה הרי מגיע, זה מגיע, או שדואגים לאחרים שלא ימותו, או שדואג לעצמך שלא תמות. זאת אומרת, אין דברים אחרים. אלו שתי האופציות. או למשפחה שלך, לחברים שלך, לאנשים שקרובים אליך, או לעצמך. אני חולה, אני אמות, אני אהיה יקר, לא, מה יש, מה קורה לי בזה? או מה איתה, מה זה? לאן נסע, לאן ילך לי? מתי תחזור, מתי זה? ככה, אתה כל הזמן עסוק בהבל, אתה עסוק בבשורות רעות, אתה עסוק ב... בכמיהה לטלפון המרגיע, בכמיהה לתחושה, טוב, הנה, הגעתי בלי תאונה, טוב, הנה, לא קרה לאף אחד כלום, הנה, אין לו דום לב, הוא בסדר, הנה, הוא ענה לי, הוא לא עשה תאונה. אתה כמה כבר לתשובה שהרופא שלך, הכל בסדר, יש לך וירוס. מה, וירוס? מה, אין לי טיפולים עכשיו, בתי חולים, משפוזים? לא, אתה משוגע, יש לך וירוס. אבל תדעו לכם, זה הרבה אנשים, זה לא רק כל מיני אדם שהולך לבדיקות רפואיות כמעט, יש לו בראש אוטומטית, אם מתקשרים, יש טלפון או משהו, מתקשרים מהמרפאה. מסיים לכם, באדם אחד, שאני מכיר טוב את המשפחה שלו, הוא חי היום, ברוך השם, אבל סתם דוגמה מה קרה, הוא עשה בדיקות, באדם מאוד לחוץ. עשה בדיקות, זה כמו קצת מצחיק, אבל זה עצוב. עשה בדיקות. אחר יש מין כלל כזה, שאם מתקשרים אליך מהמרפאה אחרי בדיקות, המצב שלך לא משהו. אם הרופא מתקשר אליך ואומר לך, תבוא, זה לא מומלץ. ככה זה בדרך כלל. בקיצור, הוא לחוץ. בדיקות זה לוקח 3 ימים, 4 ימים, יומיים. כל אחד זה העיר שלו. כל עיר והזמן שלה. הוא קבל טלפון, לפלאפון שלו באמצע היום, מספר חסום באמצע העבודה. הלו, שלום, מדברים ממרפאת חולים כללית, אפשר לדבר עם דני כהן, סתם אני בשם. אבל אני שמע את זה, התחיל לקבל דפיקות לב. קיבל התקף לב, התקף לב קטן, אבל קיבל, פינו אותו באמבולנס, שלו צינטור, אז קיבל התקף לב, ממש. בדקו כמובן, אמרו לו בבית חולים שהבדיקות שם מצוין, אז למה התקשרו? בקיצור, בראו, היא רצתה להפוך אותו מזהב לפלטינה. אז מתקשרים לבן אדם, להציע לו שדרוג של הכרטיס, איך אומרים, כרטיס של קופת חולים. מזהב לכסוף, משהו כזה. תראה, אתה משוגע. קיבל, הלחיץ את עצמו כמו התקף לב, קיבל קטן, אבל הכל בסדר, אבל אתה רואה שדבר כזה, שלאדם כל כך מצפה, הוא שומע קופת חולים, זהו, ערות, זהו, נגמר סיפור, מת, הבן אדם מת, יכול להרוג את עצמו. מכלום, הבדיקות היום ציונות. סתם, זו דוגמה של לחץ ופחד שלא מביאים לאדם שום תוצאה חיובית. לא מביאים לאדם שום תוצאה חיובית. ומזה אנחנו מבינים, אנחנו צריכים לדעת שכשיש לנו פחד מסוים, אנחנו נכנסים לאזור של הכפירה. כשיש לי פחד, אני נכנס לאזור של הכפירה. מה זאת אומרת אזור של הכפירה? כשאני נמצא בחרדה, אני נמצא באזור שאין בו אלוקים. חס ושלום, כן? אבל האזור הזה, אין בו אלוקים, אין בורא עולם, אין אמונה, אין שליטה של הקדוש ברוך הוא. זה רק אני והטבע. חס ושלום, כן? אבל זה... כשאני נכנס למקום, אני לא אומר לבן אדם, אל תיכנס למקום של הפחד, כי אי אפשר לשלוט על בן אדם, אי אפשר, לא יכול. אבל אם אתה נכנס למקום של הפחד, תפוס יד ביד הקדוש ברוך הוא איתך, ותיכנס עם הקדוש ברוך הוא למקום הזה. תיכנס עם האמונה, תיכנס עם הכוח, תיכנס עם הביטחון. כי מי קובע מה יהיה? מי קובע מה יהיה? אך ורק בורא העולם. הוא קובע מה יהיה. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, לא משנה מה תרצה לעשות ואיך תרצה לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה. לא משנה כמה תגן על עצמך, לא משנה, אני אומר לכם, אני נתקל במקרים ושומע סיפורים. האנשים, אתם יודעים מה זה? בן אדם שהוא דרוויש? אתם יודעים מה זה? לא הולך לרופא, עושה ככה, אוכל מה שהוא רוצה, כן עושה, לא הולך, עובד, עושה כושר, לא עושה כושר, לא אוכפת, הוא פשוט, תמים, יש אנשים כאלה. אתה יודע, בני 80, בני 90, חיים מעשנים, לא, ופלא רפואי. ואנשים שמקפיטים ומתכננים והולכים ורצים, ואת הכושר הזה ואת המכונה הזאת, ואת התזונה הזאת, ואת הכדורים האלו, ואת הוויטמינים האלו, האנשים האלו, הם מסתבכים הכי הרבה. כמובן צריך אחד מכלל, להקפיד על תזונה טבעית וטבעונית, כמו שאני מסברתי לכם בעשרות פעמים, זה ברור, כן? אבל כשזה הופך להיות ההגנה שלך, ואתה מסתמך על זה, בסופו של דבר אתה מגיע למקום של, איך אני אסביר את זה? כשאתה מתמודד לבד מול כוחות הטבע, אתה לא יכול להתמודד מול כוחות הטבע. מספיק שכמו שטיטוס, הרשע, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו, עשה לו שערה בים. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, בטח, אתה חזק בים, עשית למצרים בים, עשית את המבול, אתה חזק בים, אתה אלוקים של הים, אתה לא אלוקים של הארץ. בארץ אין לך כוח, אתה יכול להרוג אותי עכשיו פה בסירה, מיד הקדוש ברוך הוא הפסיק את השערה, אבל אין בעיה. אגן את הסירה על החוף, אתם יודעים מה קרה לו? אתם לא יודעים מה קרה לו? הקדוש ברוך הוא הביא יתוש, יתוש, זה שובר לכם על הסירה, יתוש. אתה מורך אותו, הוא נהיה כמו אפר, הכניס לו אותו לאוזן, והשאיר לו אותו שם. יתוש. והיתוש הזה חופר לו באוזן כל היום. עד שהוא הגיע לרמה שהוא היה צריך להביא את הנפחים שעושים לו את החרבות ואת האקדחים ואת הכל, שיתנו מכות חזקות על קורנוס של ברזל, כדי שישתיקו לו את היתוש הזה. עד שהיתוש הזה גדל, 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 כמו גידול נהיה לו במוח, מת, מצאו, חתכו לו את הראש, מצאו, הפך להיות היתוש הזה כמו גודל של יונה. ככה, גודל כזה. הוא מת. אמרו לו, טיטוס, אתה חושב ואתה כוחי ועוצם ידי, יתוש, הרג אותך, יתוש. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפגוע במישהו, הוא לא צריך לשלוח לו מחלות ותאונות ואסונות, צונאמי, ברקים מהשמיים. אם יש אנשים שיש להם פחדים ללכת בגשם שלא יפול עליהם ברק, שלא יפגע בהם ברק, באוטו, לא משנה איפה. יש אנשים שיש להם פחדים, אני מטפל בהם, יש להם פחדים בגשם ללכת, החורף הזה זה הקל, אבל בדרך כלל יש להם פחדים בחוף, אלא שלא יפגע בהם ברק. אנחנו מברכים על הברק, זה מעשה בראשית, אנחנו מברכים על הברק, מברכים ברק, מברכים עליו. עכשיו, אם אנחנו ניקח סטטיסטית את המצב, נאבחן אותו סטטיסטית, הסיכוי שיפגע בך ברק הוא סיכוי קלוש. יש סיכוי גדול יותר שיפול לך פסנתר מן השמיים, מאשר שיפגע לך ברק. אבל זה מה שהם מפחדים, זה מפחדים מזה, זה, לא, לא, זה הפחד שלו. לא יוצא בגשמים. לא יוצא. וכל הדברים כאלו שגורמים לבן אדם לא להאריך את החיים שלו. לא להאריך כל רגע. לכן אני אישית ממליץ, כל בן אדם שנמצא כאן, כל בן שומע אותנו, ללכת לבית חולים, לבקר במחלקות הקשות, ללכת לראות איך החולים מסתדרים, איך הם מרגישים, לראות איזה זכות יש לך שאתה יכול ללכת ברחוב, איזו זכות, כמה אתה צריך להודות להשם יתברך, כמה אתה צריך להודות להשם יתברך על זה שאתה יכול ללכת, לשתות, לאכול, לנשום, לדבר. אני אומר לכם, אתם רואים אנשים שמתעסקים בשטויות, אתם רואים אנשים שמתעסקים בהבלים, במקום לראות באמת איך לעזור אחד לשני, איך לפתח את עצמך רוחנית, אנחנו עסוקים בשטויות. לכן אני ממליץ לכל אדם באמת ללכת פעם בחודש, ללכת לבית חולים לבקר, ולראות מה המצב שם, ופשוט להבין, להבין לבד איפה אתה נמצא, ואיך אתה צריך להתנהל, ואיך אתה צריך להתנהג. ואיך אתה צריך להאריך כל רגע בחיים ולא להרוס אותו על ידי חרדות ופחדים. יש לכם חרדה ופחד, זה פשוט לאבד את החיים בידיים שלך. ושתבינו, ואנשים שנמצאים בחרדות ופחדים, בסופו של דבר פוגעים לעצמם בלב. פוגעים לעצמם בלב. פוגעים לעצמם בלב. אז אנחנו צריכים לשים לב לזה. אנחנו נמשיך. בבקשה. למשל. קודם כל, אני מאוד ממליץ לאנשים לא לראות ולא לקרוא ולא לשמוע ולא לדבר על חדשות. אז אני אומר, אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם למה. למה אני לא ממליץ? כי החדשות כרגע, בקונסטלציה הזו, מוצגות בצורה מאוד מאוד שלילית. הן מוצגות, הן מועברות בצורה קרה, חדה, אכזרית, ללא שום התחשבות ושום מגזר. זה מת, זה עשה תאונה, זה נרצח. זה... בשעה שגם ילדים רואים. עכשיו, אם אתה רואה חדשות, אתה רואה שילד בן 17, דקר ילד בן 13, וילד בן 13, דקר בן אדם בן 30, ובן אדם דקר את אמא שלו בת 50, וזה אנס מישהי שאמא של חברה שלו, זה כל מה שאנחנו זה השבוע, כן? זה אנס את זה, זה פגע בזה, זה רצח את זה, דקר את זה, זה רצח את זה, עשה תאונה, זה ברח, זה פגע וברח. אתה שומע את כל זה. נניח שאתה לא בן אדם חרד, אתה בן אדם רגיל, אתה לא מפחד, אתה שומע את זה, בסדר, קבל את זה. מה קורה לך בתוך הנפש באותו רגע? הכלי המוסרי של הנפש שלך מתרחב, הוא קיבל עוד אינפורמציה. הוא קיבל עוד אינפורמציה. אז אם אי פעם היה לך איזה טבו בעניין הזה של רצח, אז אתה שומע שזה הפך להיות כל כך נפוץ, אז הטבו הזה, המוסריות שלך, הברזל והפלדה כלפי העניין הזה, הופכים להיות רכים יותר, משוחררים יותר. לכן ילד בן 13 יכול לרצוח, ולכן ילדה בת 7 יכולה לבקש מאמא שלה שתקנה לה נעלי עקבים, וילדה בת 12 רוצה כבר שיהיה לה חבר. כי לאט לאט המוסריות הולכת ויורדת, ואנחנו הופכים להיות דומים לסדום ועמורה ולדור המבול. אנחנו הופכים, אחר כך אנחנו עושים לעצמנו, נכון שקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יחריב את העולם. נכון. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להחריב גם חלק מהעולם. לא את כל העולם, הוא יכול להחריב חלק מהעולם. הוא יכול. בשיגעון אחד של איזה מנהיג מטורף, ללחוץ על הכפתור ולפוצץ פצצת אטום, ואפשר לגמור את הסיפור. זה אפשרי. קיים. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מגן עלינו, ואנחנו הופכים את עצמנו לדור המבול. אם אנחנו לא נצא מזה, ולא ננהיג את הילדים שלנו בדיוק מהרוח ההפוכה של החברה. אני צריך להבין, החברה היום מנהיגה את הילדים לפריצות, למטירנות, לחופשיות. אני אתקדם על חברה. עכשיו, תחשבו רגע בהיגיון. תזכרו, תפעילו את המוח. זוכרים שלא רציתם ללכת לבית ספר? תמיד לא רצים ללכת לבית ספר. תמיד לא רצים. אתה לא, 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 אתה תמיד רצית? איך העניינים אתה, ברוך השם? תמיד עשו. תמיד, תמיד אנחנו לא רוצים קשה לקום, עושים את עצמנו חולים וכו' וכו'. כל אדם נורמלי. אבל באמת, היה מצב שלא הלכנו איזה שבועיים, שלוש לבית ספר? אם היה מצב כזה, זה היה אולי בכיתה י' א' י' ב'. אם היה מצב כזה, נכון? אני כבר בעבר, החודשים האחרונים, אני נפגש עם אמאות, באות לי מילדות בנות 13, לא רוצה ללכת לבית ספר. אז אני זוכר שבגיל 13 לא רציתי ללכת לבית ספר, ובאמת לא הלכתי, אני לא זוכר באיזה צד זה היה, אבל חשבתי איזו סתירה מסוימת. אני אומר בכלל, טוב לבית ספר, אני סוגרת עליך את הבית, סוגרת, שמה את המסגן על חום, טוב לבית ספר, על מה אתה מדבר? מיכאל, אין פה מה לדבר. היום היא שלדה, שבועיים לא הולכת לבית ספר, זה נשמע הגיוני. תדבר איתה אם אתה יכול קצת שתלך קצת. מה שתלך? אתה משוגעת, אומר. את בעצמך משוגעת, את בגללך הבת שלך משוגעת. בגללך הבן שלך משוגע, בגללך, אתה נותן לו את האישור לזה. לא, אבל אני מפחד הרבה סוציאלית, אם אני אצעק קצת, ישמעו, השכנים יתקשרו למשרד החינוך, יזמינו לי את זה, ידברו איתי עם זה, יזמינו חוקר, יזמינו זה. היום, כרגע, אנחנו נמצאים בחברה שהיא על זמן שאול. החברה שלנו היום על זמן שאול. או שאנחנו נשמיד את עצמנו, או שישמידו אותנו. אין אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. זה, אנחנו הולכים, מתכנסים בתוך עצמנו, לתוך האבדון. יש עדיין תקנה, יש עדיין תיקון, שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח את עצמו בידיים. כל אנחנו שומעים מקרים משוגעים, אומר לכם, מקרים משוגעים. ילדים קטנים, ילדים קטנים עושים דברים שאנשים מבוגרים לא חשבו לעשות אותם גם בגיל 50. אני אומר לכם, היום יש סמים ברחוב, סמים ברחוב, לא סמים קנאביס רפואי שזה מותר וזה באמת בריא, זה נניח עוד מעט זה יהיה מותר, זה בסדר, זה בחייה בריאותית, זה בריא, זה הכל בסדר, מי שצריך את זה שלא מרגיש טוב, זה בסדר בשבילו, ואני ראיתי היום במחלקה, של החולים, שאנשים מעשנים את זה, ופשוט הם מרגישים יותר טוב. מרגישים יותר טוב. לא מדבר על זה. אני מדבר על כל מיני תרכובות חוקיות, שהפכו אותם לאסורות. Nice guy, nice guy, מבסוטון, כל מיני דברים כאלו שאני שומע מאנשים. מבסוטון, וכן, יש איזה ילד בבאר שבע, סליחה, הנה, יש פה אנשים שמכירים. יש ילד בבאר שבע, שאני מכיר באופן אישי, שמכור לדברים האלו בצורה כמו קוקאין, כמו הירואין. נכון? יש פה אנשים שמכירים? אני מכיר, הבנתי שעשו את זה, תודה לאל, באמת, שלקח להם זמן כמה שנים להבין, אחרי שילדים בני 13 כבר מכורים ומטורפים, סליחה, אחרי שכבר הילדים נפלו לתוך זה, ויש לזה, אני קראתי על זה, כשטיפלתי בילדה אחת שמכורה לזה, קראתי על זה כמה מחקרים, זה פי 40, בהשפעה על המוח, פי 40 מקנאביס, לדוגמה, פי 40. וזה לא, שתבינו, זה אתה הולך היום פה בקיוסק, אתה קונה את זה. זה לא משהו שאתה צריך להיפגש עם איזה מוסטפה אחד מרעת. פה אתה קונה את זה, פה אתה קונה את זה, פה מהקיוסק של דוד. אתה, זה מה שאני אומר לכם. דבר כזה, שכל פעם משנים את התרכובות שלו, דבר כזה מסתובב ברחוב, ילדים ל-13 מחורים, אתה רואה את המחורים, אתה רואה את העיניים שלהם טרוטות ואדומות, אתה אומר, בוא נה, לאן הגענו, איפה זה? לא ילד אחד, לא שני ילדים, ילדות, ילדים, בני טובים. בני טובים. אלכוהול, וודקות, כל מיני משקעות מטורפים שדופקים את המערכת הפנימית של הכבד. עושים את הכל, 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 הכל. היום נשים מרביצות לגברים. נשים מרביצות לגברים. יש בעל מוכה. אני לא צריך, אני אומר לכם רציני. אני כל מה שאומר לכם זה בדוק. אתה רואה היום, באמת, כל מיני דברים שאתה אומר, אנחנו נמצאים באיזה דור, דור תהפוכות, דור תהפוכות. אבל יש תקנה, יש תקנה, שימו לב טוב, שימו לב טוב טוב. אנחנו יכולים לתקן את זה. אם אנחנו נשפיע על הילדים שלנו ועל הסביבה שלנו, אם אנחנו נפיץ את המעגל הזה של האהבה, לדון לכף זכות, כמו שלמדנו, להסתכל אחד על השני, להיות הגיוני, ללמוד לשלוט על התאוות. כי באמת, אני לא יכול לצפות מילד קטן שיתנו לו לעשן את החומרים האלו, שילמד לשלוט על עצמו. אני לא יכול לצפות ממנו, כי אין לו שום מוסריות, אין לו עדיין מערכת פנימית של מוסר בגוף שלו. הוא מעשן, מתמכר, המוח שלו דורש את זה עוד ועוד ועוד. זהו, נגמר הסיפור. אבל מהמוכר, שמוכר לילד בן 13 את הדבר הזה, הייתי מצפה למוסריות. אבל מהבן אדם שמפיץ את זה, הייתי מצפה למוסריות. וכו' וכו'. יש מערכת ראשונית שלפני הילד שמעשן, שלפני שהילד מעשן, שהיא הגיעה ויצרה את הדבר הזה. אז נניח, תמכור למבוגר, מעל גיל 20-21, יש לו דעה, יש לו דעת, אני מבין את זה, טוב מאוד, לשבור את הראש, הוא רוצה לעשן, הוא רוצה לשתות, הוא רוצה לנסוע מהר על מהירות של 200 ולהתאבד בתוך קיר מגן, שיעשה את זה. החלטה שלו, כל עוד שלא פוגע באחרים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מסתבך עם החוק, שיסתבך, יישב בכלא, זה עניין שלו. יש את הרשות המבצעת והרשות המחוקקת שהם מטפלו בו. אבל ילד בן 13, ילד בן 14, 15, 16, 17, ילדים כאלו, שאין להם דעת, אין להם תבונה, אין להם מערכת מוסרית פנימית, אין להם הבחנה בין טוב לרע בכלל, כי הם יכולים לאכול כמות של ממתקים בלי לשים לב ולהרוס לעצמם את הבריאות, אין להם הבחנה בין טוב לבין רע. אם אתה מוכר דבר כזה, או מלמד דבר כזה, ילד כזה, אז לכן שהחדשות, שבחדשות אומרים, ה-nice guy, הסם הזה קוראים לו nice guy, הוא חוקי, כי זה לא מצליחים, הרשות למלחמה בסמים לא מצליחה לאסור את התרכובת הבאה שהם ייצרו. כי כל פעם משנים, בכימיה אין לזה סוף. כל פעם משנים, זה לא כתוב בחקיקה נגד הסמים, החומר הזה לא כתוב שם, אז מה אתה רוצה? זה מותר. אז הם הולכים עוד פעם למשרד המשפטים, עוד פעם מוציאים תיקון חדש, אז גם החומר הזה. אז זה אסור, משנים עוד פעם למחרת. בקיצור, זה משחק של חתול ועכבר. אין לזה סוף. אז כשהחדשות מספרים על זה, ומסבירים שזה חוקי, והמשטרה לא יכולה לעצור את זה, ושומע את זה ילד בן 14 שבדיוק עכשיו מתלהב מסיגריות, לא, מה, זה חוקי? זה לא אסור? בוא ננסה. הוא מעשן פעם אחת, אם הוא לא מקבל קלקול קיבה, או שלא מקבל איזה טראומה והולך לבית חולים, הוא נהנה מזה, ומתמכר לזה. ואני אומר לכם, אני מטפל בכמה, אני באדם אחד, אבל יש אלפים של ילדים כאלו. אלפים של ילדים כאלו שמסתובבים ברחוב, שמעשנים את החומרים האלו, שותים אלכוהול, וודקות, בגיל 15-16. עכשיו בפסח האחרון, 3 ילדים הלכו לבית חולים על הרעלת אלכוהול. גם ראה לי את הרעיון, מה שרוצה לי בטעות. גם זה עכשיו יש מישהי. בקיצור, 3 ילדים, 3 ילדים קטנים, ילדה אחת ושני בנים, מושפזים בבית חולים מהרעלת אלכוהול, שתו יותר מדי אלכוהול. באמת, אם זה היה בזמן שלנו, אנחנו, מה היינו שותים? שוקו? מה היינו שותים? אני שואל ברצינות, אני שואל אתכם באמת, פטן, שוקו, ויטמין צ'יק, לא יודע מה היינו שותים, אבל לא היינו שותים אלכוהול. זיפ, היינו שותים זיפ. זה יותר רעל מאלכוהול, נראה לי זיפ. זה כימיקלי לגמרי, זה אפשר עם איזה פצצת אטום. זיף, צבע מאכל, השם ישמור ויציל. זה הקופסה קיבלה מחלה, הקופסה של הזיפ כבר יצאו להקרנות. השם ישמור ויציל, הזיפ זה ממש, והיינו שמים את זה ככה, בלקקים את זה כמו חמורים. אבקה, ונמצא בתוך מקלות צבעוניים, ונמצא בכל מיני מקומות, היום ילדים מכניסים זה עם סוכריה ואוכלים, אם היו יודעים מה יש בפנים, זיף ללקק סיד ולא את הזיפ. בכל מקרה, דרך אגב, קצת סיד מדי פעם זה בריא. באמת, תדעו, יש ילדים שבאופן טבעי, שהם מרגישים, כשהם קטנים, תינוקים, מלקקים את הקיר, הם מלקקים את הקיר, הם אוכלים את זה, כן? אחותך הייתה עושה את זה? כי חסר להם סיד בגוף, סידן בגוף. כן, כן. לא, את לא צריכה לחיות סיד. אל תביא לי אותי, אני אתחיל לצנזר את עצמי. אני אסביר, שהחרדה מפעילה, למה היא לא טובה ללב? היא מפעילה את המערכות של הגוף, הגוף מזיע, הלב דופק במהירות, קצת חרחורות, אדם, לא, אדם נאלץ לזרום בצורה יותר מהירה. בדיוק, זה הדמיה שאתה... אז יש מצבים שאנשים מחרדות מקבלים התקף לב. יש מצבים כאלו שמביאים את זה על עצמם. הפתרון הוא לא להיות חרד. כשזה מגיע, הרבה אנשים אומרים לי, טוב, נו, יופי, קל להגיד לא להיות חרד, אבל כשזה מגיע, מה אני עושה? זה משתלט עליי, זה המשפט שקורה, משתלט עליי. אז יש עניין, כמו שזה משתלט עליך מבחינה דמיונית, כן? כי לא באמת קורה משהו, אתה צריך ליצור דמיון חיובי אחר. אז תדמיין שאתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, והוא תופס לך ביד, והוא איתך, והוא מלטף אותך, והוא מרגיע אותך, והאור שלו נכנס לתוך הגוף שלך, ומנקה אותך, ואתה מיד, אתה מרגיש יותר טוב. חוסר אמונה. אני אסביר את זה עוד פעם. החרדה, ואני אסביר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מסוימת. יש סדר מסוים לבריאה. ביום הרביעי המאורות, החיות, ביום השישי, והאדם, 20 דקות לפני כניסת שבת, נברא האדם. זאת אומרת, העולם התפתח בצורה מסוימת, שדרך אגב, מה שאומרים באבולוציה, אתם צריכים להבין, מה שאומרים באבולוציה, איך שהתפתחו, מתוך הים, זה למעשה התיאור של התורה, כן, התורה מתארת בדיוק שמתוך הים, דגים, ציפורים וכו' וכו', וכך התפתח הזה, אבל כל בריאה נבראה לחוד, כל בריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה לחוד, נכון שיש סדר מסוים, אבל כל בריאה נבראה בזכות עצמה, לא שנוצרה הדבר מתוך דבר, הקדוש ברוך הוא לא צריך ליצור דבר מתוך דבר. כי הגדלות של הקדוש ברוך הוא היא עצומה, ברמה כזו שאי אפשר להבין אותה בכלל, ו... חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש גם חיות טורפות בעולם, נכון? יש גם איומים, שודדים, רוצחים. מטבע הדברים, יש מנגנון ההגנה הפנימי בתוך הגוף שלך, ושלי ושלו ושל כולנו, שכדי להינצל מבשורות רעות, וכדי להינצל מצרות ומאסונות, הוא הופך אותך להיות יותר חדה. בשביל להיות יותר חד, הדם שלך צריך לזרום בצורה יותר חזקה ומהירה, אתה צריך להיות יותר ממוקד, אתה לא יכול להיות מעופף, אתה חייב להיות בפוקוס, שום דבר לא אמור לעניין אותך. באדם שיכול להיות באמצע האוכל, והוא מאוד מאוד רעב, לא אכל יומיים, תוקפת אותו חרדה, לא מעניין אותו האוכל. לא מעניין אותו האוכל, הוא בן אדם היה רעב, נכנס פתאום לאיזה דמיון, האוכל לא מעניין אותו. לא מעניין. היה עכשיו בדבר הכי כיפי. מה הוא אוהב לעשות הכי הרבה? לאכול, לא יודע מה, ללכת לטיול, לא משנה מה. מה שהוא רוצה לעשות. שום דבר כבר לא מעניין אותו. למה? החרדה מפקסת אותך. רק על הדבר הזה, זהו, זה מה שמעניין אותך עכשיו. לכן הבן אדם לא יכול להיות משוחרר מזה. כל דבר אחר כבר לא מעניין אותך. אתה, הסף של הגירוי שמדברים אחרים מסביבך הופך להיות אפסי. וזה בכדי להגן על עצמך. היום, שאנחנו כבר לא צריכים יותר מדי להגן על עצמנו מחיות רעות, או מכל מיני שודדים ומזיקים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אבל היום זה פחות, כן, אתם מבינים שזה פחות. למרות שנראה היום, שאם תלך ברחוב ותלך, תסתכל על מישהו במבט לא נכון, תזרוק מילה לו במקום, באמת זה מסוכן. אבל אז מה שאני אומר, שהחרדה הופכת אותך להיות מפוקסת, מרוכזת במקום אחד. וכשאת נמצאת בחרדה הזו, זה למעשה סוג של תכונה שקיימת בתוכך, שאת משתמשת בה בזמן הלא נכון. למה זה טוב חרדה? למה היא טובה? למשל, יש בה משהו טוב. נניח עכשיו, קראתי סיפור על איזה ילד אחד שהוא היה בן 10 והאחים שלו היו בני 3, שני אחים בני 3 ועוד ילדה אחת בת 6 משהו כזה, והוא שומר עליהם מ-1 עד 4 אני מגיע באחד, הם מגיעים איתו, עד ארבע שעורים מגיעים מהעבודה, ילד חרדי. יום אחד הוא יושב ככה בשעת הצהריים בסלון, ומריח ריח ששרוף. הוא מריח ריח שרוף, הוא פותח את הדלת של החדר של הילדים של האחים שלו, והוא רואה את כל החדר עולה באש. שני הילדים, בן השלוש ובת השש, יצאו מיד מהחדר, הוא אמר להם, תרדו לשכנים, ילד בן עשר, והילד הקטן, יקום לו יעקב, נשאר על המיטה, מיטת קומותיים, קומה חמישית, שישית, משהו כזה. והכל עולה באש. הוא נכנס לחדר להוציא אותו, איך שהוא נכנס לחדר להוציא אותו, הארון קרס. הארון קרס, וכבר הכניסה לדלת, היציאה, אין אפשרות לצאת. הארון קרס, כולו בוער באש. הוא לא יודע מה לעשות, וכל מה שהוא מספר זה בשלוש שניות, שבע שניות, שמונה שניות, משהו כזה. הוא לא יודע מה לעשות, הכל בוער, הכל לוהט. החרדה שאחזה בו גרמה לו לתפוס את אחיו הקטן, הוא בדיוק ראה שהחלון, קומה חמישית, נמס, כל הטריסים נמסים, החלון התפוצץ כולו, הכל נמס, נשאר מסגרת של אש, של עץ, והכל כבר נמס, והוא זכר שיש מרפסת בקומה השלישית, זה לא הרבה, זה לא כזה גבוה, אבל... והוא כיוון בשניות, וזרק את האח שלו הקטן, בן שלוש, ככה ילד קטן, זרק אותו מהחלון, בדיוק למרפסת, גם הוא קפץ, הוא נכווה אחר כך בבית חולים כמה חודשים וזה, אבל הוא הציל את האח שלו בפעילות, פעולה של 20 שניות, לא יותר מזה. ילד בן 10, מאיפה זה מגיע לו? זה מגיע לו מהחרדה. החרדה שהחזה בו הפכה להיות אותו מפוקס, הפכה אותו למפוקס. החרדות זה סוג של מנגנון הגנה. פשוט כמו שאמרתי, כשאנחנו משתמשים בזה כמו כף של טרקטור, משתמשים כף של טרקטור בשביל לאכול? לא. אנחנו משתמשים בה בקיצוניות, בתכונות של החרדות. לכן אנחנו צריכים בעזרת השם להיות רגועים ושלווים, ולהגיד משנה נוספת, הלל ושמי קיבלו מהם, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה אהרון הכהן היה עושה? מה זה אוהב שלום ורודף שלום? אם הוא אוהב שלום, אז אני מבין שהוא גם רודף שלום. מה זה אוהב שלום ורודף שלום? אם הוא היה שומע, אהרון זה אח של משה רבנו. אם הוא היה שומע, נניח, על דוד ויוסי, שלא יסתדרו ביניהם. יש ביניהם ויכוח. מה היה עושה? היה הולך לדוד. אמר לו, מה קרה? תשאר, זה בלגן. יוסי עשה לי ככה וככה ודיבר וזה. היה הולך ליוסי, מה קרה? דוד עשה לי ככה וככה. אחרי שבוע. אחרי שבוע, אחרי דוד, כאילו פוגש אותו ברחוב. אהרון הכהן, ראש בני ישראל. מה שלומך? בדיוק לפני יום, אתמול דיברנו עליך. דיברתי איתך עם יוסי, דיבר איתי עליך. מה הוא רוצה הבן אדם הזה? מה? הוא אמר שמאה שאתם לא בקשר, מאוד מאוד קשה לו, והוא מבין את הטעות שהוא עשה, והוא כל כך אוהב אותך, והוא לא מסתדר, והוא לא ישן בלילות, החברות שלכם כל כך חשובה לו, ממש ממש הוא סובל. איזה דברים הוא אמר עליך, לא האמנתי בך שאתם במריבה, הוא דיבר עליך כמו אהובו הגדול. באמת, ככה הוא דיבר כך? כן, זה הולך לענייניו. פוגש את יוסי, מה שלומך? זה בדיוק דיבר עליך, מה קרה? דוד, מה דוד? מה אמר עליך? תשאל, כמה הוא מתגעגע, הוא מבין את הטעות שלו, מדבר, הוא אוהב אותך ודואג לך, אותו דבר אומר לשניהם, מפגיש ביניהם, מתחבקים, אוהבים, זה, אוהב שלום, תודה רבה לבלונים, תודה רבה. זה לא בשבילי? איי, חבל. ככה רציתי בלון. היה אומר לו, נחזור. היה אומר לו, היו מתחבקים, זה היה אוהב שלום, ורודף שלום מקרבן לתורה. אוהב את הבריות ומקרב אותם לתורה. מה זה מקרב אותם לתורה? התורה זה לא רק איסורים, אסור, אסור. התורה זה דרך חיים, שאם אנחנו נחיה אותה בצורה הנכונה, תאמינו לי, אם נחיה אותה בצורה הנכונה, אז פשוט תרגישו אחרת, תרגישו את החיים שלכם הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שלבים, שאתם יודעים שיש מישהו שמנהל את כל העניינים, הכל הופך להיות יותר קל, הכל הופך להיות זמין ומשוחרר. כשאנחנו יודעים שיש מישהו שקובע על הכל ומנהל את הכל, כשאנחנו יודעים, בן אדם לא מאמין בכלום, קורה מה שקורה, אין לו לאן לפנות. אין לו לאן לפנות. אין לו למי, אין לו מי לדבר, אין לו, חסום. האנשים מהאמונה חיים יותר טוב והרבה יותר זמן. שיהיה לכולם ברכה והצלחה, בשורות טובות וכל טוב, תפילת ערבית.